כפי שאנחנו אמרנו את זה בסדר עבודה, ואמש גם למדנו את זה במשניות, שכשהכהן גדול עובר משלב עבודת פנים לעבודת חוץ, הוא תובל ומקדש ידיו ורגליו, כלומר גם היציאה מהעבודה הגדולה הפנימית, צריך אחריה טבילה, קידוש ידיים ורגליים, לעבור משלב לשלב, לעבור נכון. 4 ימים האלה שבין ראש השנה ליום הכיפורים הם המשך של יום הכיפורים. חז"ל אומרים לנו שאך ביום הראשון זה ראשון למניין עוונות, ראשון לחשבונות, זאת אומרת ראשון של סוכות, וכאילו 4 ימים האלה הם עדיין תחת השפעת יום הכיפורים. אז זהו, לשמור על גובה של יום הכיפורים כל השנה זה לא, לא אין עניין, אי אפשר. החגים עניינם להתעלות באותם הימים ולהיות כל חג וחג במדרגה שלו ולעלות, ואחר כך אנחנו חוזרים לשגרה, והשגרה היא לא בולטת כמו שאר הימים, אבל יש לה את השגרה, את המעלות שלה. הכלל הוא של תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. אז זאת אומרת שיש גם לקביעות מעלה גדולה מאוד, והשאיפה שלנו כמובן עכשיו לדעת איך להעביר את הרוממות הזאת לחיי היום-יום, ולראות, לא להיות כמו ביום הכיפורים ולא כמו בעשרת ימי תשובה, אבל לדעת לקחת מהגבהים הללו את מה שאפשר לקחת להמשך הימים. אז אני רוצה לאחל לכולם שכמובן הימים הבאים עלינו טובה, יהיו ימים של המשך של קדושה ורוממות, ונכנס ברזקת השם לחג הסוכות בשמחה ובטוב לבב לזמן שמחתנו. חג הסוכות, אני תמיד אומר, ימי חול המועד הם ימים שצריכים לעסוק בהם גם כן בקדושת הימים. זה לא ימים של טיולים בוודיות ובעשיית ספורט, אלא ימים יותר של עלייה לירושלים, לרגל, שמיעת שיעורים, קבל פני הרב, רבנים, תלמידי חכמים. זה עניינם של הימים האלה, וכבר אמרתי במצאי שבת שתשובה, שבעזרת השם, שמחת תורה, אנחנו חוגגים כולנו ביחד, כל הישיבה ביחד, וזה יום מיוחד שהוא מחבר את כל התלמידים, מתחברים לתורה, כולנו ביחד, בדרך של שמחה ורוממות, מסוימה של תורה, וזה תורם לגיבוש הישיבה, וכדאי לכל התלמידים החדשים לא לוותר על זה. זהו, בתור פתיחה. אמרו לי שאני נוהג להגיד גם שצריך לנסוע בזהירות. אז אני אחזור על זה גם כן, זה מאוד מאוד חשוב. מצוות דאורייתא, ונשמרתם לנפשותיכם. כל מי שכבר קיבל רישיון נהיגה, בתקופה הראשונה שהוא נוהג, הוא עדיין לא כל כך רגיל, ולכן דרך הטבע שהוא נוסע קצת יותר מהר ממה שנכון לנסוע. כי חוסר הביטחון גורם למשהו הפחי. ואחרי שנה, פתאום אדם רואה שרק עכשיו הוא יודע לנהוג. ואחרי שנתיים, הוא חושב, או בעצם לפני שנה לא כל כך נהגתי טוב. הניסיון הוא מאוד משפיע על טיב הנהיגה, ולכן כל הנהגים החדשים צריכים לדעת לנסוע בזהירות. נכנסים לאוטו, עומדים לקיים עכשיו מצוות ונשמרתם כל הדרך. כל מי שנוסע בזהירות, כל הזמן הוא מקיים מצוות עשה. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. כל להישמר בעצם זה לאו, אבל כל פנים מצווה להישמר, להישמר, ומי שלא נשמר הוא עובר, הוא עובר באיסור, ואפילו שלא קרה שום דבר, אבל הוא עובר באיסור. וצריך לנסוע נכון, לשמור על חוקי התנועה, בעיקר לנסוע בזהירות. לא לסלול לעקוף קו לבן. אמר פעם נהג מונית שרגיל לנסוע אצלנו, הוא אמר שצריך להתייחס לקו לבן כמו קיר. אפשר לעבור אותו. בלתי אוויר. ככה צריך להתייחס. וכן, כל ענייני הזהירות. וגם להיות לארג'. להיות נדיב. עוברים על יד מעבר חצייה, לעצור, לתת לאנשים לעבור. ואם מישהו רוצה לעקוף אותך, תן לו לעקוף. אתה לא צריך להתחרות איתו, אתה לא חייב להשיג אותו. אפילו שהוא לא צודק, הוא סתם ממהר והעקיפה שלו לא בסדר. צריך לשים לב לדבר הזה, זה מצווה גדולה מאוד, וזה קידוש השם שבני ישיבה הם נוהגים נכון. ואם מישהו לא נוהג נכון, זה ההפך מקידוש השם. מי שחונה במקום שמפריע לאחרים לעבור, ורואים בן תורה שהוא לא מתחשב, בן אדם לחברו צריך להקפיד, להקפיד מאוד מאוד. עכשיו אני מוכן לשמוע שאלות אם יש.
איך לא נופלים בבין הזמנים?
מה?
איך לא נופלים בבין הזמנים, יהודים
איך לא נופלים? אתה שאל איך עולים, למה אתה שואל איך לא נופלים? לא צריך לדאוג על סור מרע, צריכים לעשות טוב. בין הזמנים זה המבחן. הישיבה כל חצי שנה עושה מבחן לתלמידים, ובין הזמנים לראות אם באמת הם בנו את עצמם טוב, והם גם כשהם לא במסגרת הישיבה אז הם שומרים על הגובה. אבל התוצאות של המבחן כל אחד יודע לבד. אבל זה באמת זה התפקיד של בין הזמנים. אני חושב בין הזמנים הזה אי אפשר בכלל ליפול, אין מתי. אין מתי. עד סוכות עוסקים בהכנות לסכך, לסוכות, וגם לומדים קצת ענייני סוכות וארבעה מינים. אי אפשר, אחרי הישיבה לא יכול להיות שהם לא ילמדו קצת את ההלכות הללו ולא ידעו את הדברים מתוך הספר, מתוך הלימוד. אז לראות כל שאלה שמתעוררת בסוכה וזה, צריכים להסתכל בשולחן ערוך, לראות לבד, לא רק לשאול לאחרים. אחר כך נכנס החג, אז רק מתרוממים, לא? אין מתי, לא רואה מתי. אי אפשר מה, אין מתי. אבל הכלל הוא בכלל כמובן שככל מה שאדם מלא בתוכן חיובי, אז אין מקום לדברים אחרים. צריך להיות תמיד עסוק. הבטלה מביאה לידי שעמום, הבטלה מביאה לידי חטא. לא חייבים כל הימים ללמוד, אבל כל הימים להיות עסוקים. בכיבודיו, אפילו אפשר לטייל. ולהיות יחד בחבורה, לא להיות לבד. לטייל בחבורה, ולחבורה טובה כמובן. ואז אפשר לשמור על גובה, ואפשר גם לא רק לא לרדת, אלא גם לעלות. אבל באמת צריכים להיות מוכנים לקראת זה, וכל אחד צריך לחשוב לעצמו, מתי ואיך נגרמות, יכולות לגרם נפילות, ולשקול מראש מה אני עושה כדי לא לבוא למצבים האלה. ספר תהילים נפתח באשרי איש איך שם כתוב? שלא הלך בצעת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ומשב לעצים לא ישב. לא הלך, לא עמד ולא ישב. זאת אומרת, אם אדם דואג לא ללכת, אז הוא לא מגיע בסוף לשבת ולא מגיע בסוף לעמוד ולשבת בסופו של דבר. אדם צריך מראש לתכנן לעצמו שהוא לא מגיע למקומות האלה שיכול בהם ליפול. על אינטרנט כבר דיברנו שמי שיש חשש שהוא עלול להיסחף שם באינטרנט למקומות לא טובים, צריך שלא יהיה אינטרנט כזה בבית. לפי דעתי אסור להחזיק אינטרנט כזה בבית, אם הוא לא חסום בחסימות הנכונות, או שאדם הזה יש לו חסימות פנימיות חזקות בטוחות שלא מעניין אותו כל הדברים הלא טובים, והוא אף פעם לא יגיע לזה, כי זה בלב כבר יש חסימה, לא צריך את החסימה הזאת באינטרנט. זה דבר מאוד מאוד חשוב וצריך, וכל בית שאין את זה, שאין את החסימות הנכונות, צריך להילחם על זה לטובת האחים הקטנים, לטובת כל אחד ואחד ולטובת כל בני המשפחה. ממש להילחם על זה עם ההורים, ואם ההורים לא משתכנעים להגיד להם שידברו עם הרבנים, ההורים חושבים שכולם גיבורים, או שלא חשוב שזה לא כל כך נורא אם מסתכלים בדברים שמרחיבים את הדת, כן? אבל זה ממש להיאבק על זה, אסור להחזיק כלי כזה בבית, זה לקחת את אשת פוטיפר ולהכניס אותה בבית, אסור. זה פיתיון ואסור שהוא יהיה. פעם דיברנו על טלוויזיה, שמי שיש לו טלוויזיה בבית, אז יש לו גם חלון, ואם הוא בקומה שנייה, אז יש פתרון מצוין. כן? מה? מה?
אין צריך לצאת
באיסקו. מנהג ישראל, מנהג ישן. מה? למה צריך להגיד? מה צריך להגיד? מנהג ישראל ככה. לא יודע מתי זה התחיל, אבל ככה נוהגים. פה אני לא רואה משפחות כל כך. כבודדים. אני לא רוצה להיכנס בבעיות של שלום בית. מה? קידוש, אנחנו עושים קידוש באמצע, כולם עושים קידוש באמצע, אבל מיד חוזרים, איך אפשר להפסיד את חלק מההקפות. הקידוש זה חלק מהעניין. אבל אלה שמשתאים ואחר כך חוזרים להקפה האחרונה, עם הבטן המלאה, זה לא עובד. מפסידים את כל הגובה של הרוממות. אנחנו עושים קידוש, אני אמנם לא עושה קידוש בישיבה, אני עושה קידוש בבית, והסעודה, אנחנו אוכלים ברבע ל-12. האור נכבה לנו באמצע הסעודה. רבע ל-12 בלילה. רבע ל-12 בלילה. או 12, אני לא יודע מתי, לפעמים 11 וחצי, אבל עד שמגיעים וכו'. מה? סעודה ביום... לפני השקיעה אנחנו עושים, זה בסדר? מה? אני לא מרגיש רע, אבל אני לא יודע, אני...
האמת שיש גם הרבה
היום הזה אנחנו כולנו מחוברים עם התורה והשמחה ממלאה את הלב. ולמה אנחנו עושים ככה? כי ככה היינו אצל הרב צבי יהודה. שם היו לפעמים אוכלים אחרי השקיעה. אנחנו, ברוך השם, בעניין הזה מקפידים. הרב צבי יהודה הוא היה מעל הזמן. אבל אני חושב שאנחנו תמיד, ואם זה שבת, אז אנחנו מספיקים גם סעודה שלישית. כמובן, ברגע האחרון. האמת היא שהתלמידים אשמים שזה נמשך כל כך הרבה זמן. כל פעם אני רוצה לקצר את את ההקפה האחרונה ולא נותנים. אבל אני חושב שבאמת זה יום מאוד מאוד מרומם, יום של שמחה גדולה, שמחתה של תורה. ואיפה אפשר לסמוך שמחתה של תורה? איפה שעוסקים כל השנה בתורה. מה? כל השנה אנחנו לומדים תורה, ברוך השם. שמחת תורה אנחנו פורים פרשת שבוע. הרבה פעמים. כמה פעמים. יש כאלה שמספיקים לחטוף קצת באמצע הקפות, איזה קצות או משהו. אבל... מה? מה אתה אומר? כבודה של תורה בהרבה מקומות, אנחנו מוצאים שכבודה של תורה הוא עדיף מלימודה של תורה. זה יום ש... בהרבה דברים, אין לי שאלות, כשאני ראיתי מה רבותיי עושים, ואני עושה, אני לא מחדש את התורה מחדש. כך היה במרכז הרב, אחר כך, בישיבות אחרות עושים אחרת, בישיבת חברון, ישיבת חברון החרדית, כשאנחנו היינו תלמידים בישיבה, במרכז הרב, אז... אנחנו היינו עושים הקופות בישיבה. הישיבה, בתקופה הראשונה שאני הייתי בישיבה, אז הישיבה הייתה מאוד מצומצמת. כשבאתי, היה 30 תלמידים. וזה כבר היה קפיצה. כשאני באתי, באנו קבוצה גדולה, היו 30. אתם מבינים שבשמחת תורה, 30 לרקוד זה לא מספיק, זה מעט. אני זוכר שבשנה הראשונה, אז אחד החברים אמר, בוא נלך לסניף של בני עקיבא, זה קרוב, שם יש המון אנשים, שמחה, פה כמה סקינים, עובדים, וזה, אין את את רובם הזה שמשמח. אני אמרתי לו, תראה, פה תורה, פה שמחה של תורה. רב צבי יהודה, רב אברום, רב נוסן, כולם זיכרונם לברכה. היה שם גם רב בר, שכבר סיפרתי עליו כמה פעמים. ברקה קראו לו. הוא היה בחור, אדם, שהיה לו זיכרון פלא פלאים. ממש כל השס ידע מצולם אצלו. ומהישיבה שבמרכז הרב, בבניין הישן, אני מדבר ברחוב הרב קוק. אז היו הרבה ספרים ישנים, בלים כאלה, שלפעמים מצאנו חתיכת תוספות מקצה הדף. היינו שואלים, ברקה, מאיזה מקום זה? מה? מנוחס עין זין. היה עכשיו כמה מילים כתוב שם ב... בקצה התוספות, הוא ידע לזה עוד כמו בסיכה. הוא רוקד, התורה רוקדת. והרב צבי יהודה, ורב אברום, אז אם אני אומר, הריקוד היה ככה קצת איתי, בגלל שהיו מעט, אז הסתובבו כל כך הרבה פעמים, וכבר התחילו רק ללכת. היו הולכים מסביב לשולחן, הולכים. אבל זה היה שמחה של תורה. התורה הייתה שם, ושם חבר'ה צעירים שמחים על ריק. עם קצת תורה, מעט מאוד. שמחתה של תורה זה עם התורה. אז אם מישהו יש לו שאלות, למה אנחנו מבזבזים זמן על בשמחת תורה כל כך הרבה רוקדים, אני מפנה אותם לרבותיי, ואני סומך עליהם. נו?
כל שנה שקונים, אם יש לך אישות הדעת, אולי אתה משלם עוד קצת, קונה יותר טוב. אולי אתה קונה יותר טוב. כאילו, יש איזה גבולות שאף חושב בימינו, זה לא נגמר, הבאת שלוש גם טוב ב-500, ואין שקל עוד פעם.
ראשית כל, הידור במצווה זה דבר מאוד גדול, ואני זוכר הרבה הרבה שנים הייתי מתרוצץ המון כדי למצוא את רוק, את רוק טוב ולולב טוב וכו' וכו'. אחר כך גידלתי עץ אתרוגים. כשהייתי בירושלים, היה לי עץ אתרוגים, גדלו עליו אתרוגים מאוד מאוד יפים, וקצת לימד אותי להבין איך אתרוגים גודלים. אז זה טוב להיעדר מאוד במצוות, אבל כל אחד לפי האפשרות שלו. אם אדם לא צריך להוציא הוצאות מופרזות, אבל מצד שני, הידור במצווה זה דבר נכון. היום ברוך השם יש הרבה אתרוגים בשפע. הבעיה היום העיקרית היא לא האתרוגים, אני חושב יותר הלולבים, שקשה למצוא לולבים טובים, אבל טובים אני מתכוון בהידור השלם. כי ההלכה אומרת, רוב הדעות אומרים שאם קצת נגיד פתוח למעלה, אבל לא נראה פתוח, קודם, לפני כשהייתי בבית, אז בא אליי בן אדם אחד עם לולב מאוד יפה, ישר, ירוק, ולמעלה היה קצת פתוח. לא ראו שפתוח, רק אם מסתכלים, אז היה קצת פתוח. אני אמרתי לו, קח את הלולב הזה. לא צריך שיהיה סגור 100%, ובסוף הלולב הוא קטנצ'יק ועקום, והעיקר ששם למעלה סגור. זה אחד מההידורים, זה לא ההידור היחידי. כי הדעות אומרות שאם הרוב סגור, הולכים אחרי הרוב. הדעה יותר מחמירה אומרת, טפח, אם זה לא פתוח טפח, זה גם כן נקרא סגור. והדעה אחרת אומרת שכלשהו, שאם אפילו קצת פתוח, אז העלה הראשון, אז זה כבר לא מהודר. לא שאי אפשר לברך על זה, אבל המהודר זה שיהיה סגור לחלוטין. אבל צריכים להסתכל לא רק על העלה, לא רק על העלה, על כל העלולה. וכי זה הידור, זה לא חלק מעצם ההלכה. אז אני אמרתי לו, לפי דעתי הלולב הזה טוב, כיוון שהוא סגור. אם הוא נראה פתוח, אם העלה נראה פתוח, אפילו אם קצת נראה פתוח, זה כבר חיסרון.
אם זה מסתיים בשתי חוצים נפרדים, עברתי על המון עולבים וכמעט כולם מסתיים בשתי קוצים, הראש של העלה האמצעי מסתיים בשתי קוצים נפרדים, זה עכשיו פתוח?
אם זה נראה, זה חיסרון. אם זה לא נראה, רק כשאתה מפריד אותם, אתה רואה שזה בעצם לא סגור. אם רואים, זה חיסרון. בכל אופן, זה באופן מיוחד, התורה דיברה על הדר בארבע המינים האלה. בכל המצוות צריך לזה לבן והוא, ולא לחפש את המינימום. היום בדורנו, שלא הולכים לקנות רהיטים, אין כאן אנשים שכבר חתנים, אין הרבה, אבל לא הולכים לקנות רהיטים מה שמוצאים דבר ראשון. בודקים, מסתכלים בכמה חנויות, אז במצווה לא פחות, צריך להדר לא פחות. לא עד האתרוג הראשון שמוצאים לקחת, אלא אם כן הוא נפל לידם דבר טוב. אבל יש מקום להידור, אבל כל אחד לפי היכולות שלו, לא מעל ומעבר.
אולי הרבנים רוצים לתקן משהו, במאכלים של דגים, יש פער רווחים קבוע, כי אדם קונה סט ב-20 או 30, 70, 80, 100.
כן, אבל יש לפעמים 50% מקולקלים. זה לא כל כך. וזה עבודה חד פעמית פעם בשנה, אני לא יודע. תראה, יש מקומות שמוכרים אתרוג ב-1500. אני לא, זה אני לא ממליץ לאף אחד לעשות, לקחת את האתרוג הכי. בדרך כלל הוא לא צריך להיות הכי יפה שם, רק מוכרים אותו ב-1500. ויש, אבל להוציא כמה עשרות שקלים, כמה היום, לא יודע, 100 שקל. על המצווה אני חושב שזה, אם מישהו יתנדב להמציא דברים שהם עם פער רווחים יותר נמוך, מה טוב? מה? לא. כספי מעשר זה כספי צדקה. זה לתת לאחרים. אם אתה קונה 4 מינים כדי לתת אותם לכל האנשים בכותל שיתלו אותם, אז זה אתה יכול בכספי מעשר. אבל מה שאתה קונה לעצמך זה לא כספי מעשר. גם לא ספרים. פעם, למשל אני, כשאני הייתי בחור, במרכז הרב, קניתי רשב"א. לא היה רשב"א בישיבה, היה אולי עוד רשב"א אחד. ונתתי לכולם להשתמש באופן כזה, אפשר לקנות מכספי מעשר, כי אם אתה קונה לכולם, אבל היום שלכל אחד יש את הספרים שלו, גם ספרים אני לא יודע אם אפשר לקנות בכספי מעשר. אז יש עוד שאלות? אתה מדבר על 4 מינים? אם אתה יודע שזה פסול, אין מה למכור. אם לא מיודר, אתה יכול להגיד, אתה תחליט. אתה יכול להגיד לקונה, אם הוא קונה... אבל פסול אסור למכור, כמובן. אסור להטעות את האנשים. אבל אם זה לא מיודר, אפשר להגיד, אתם תחליטו לבד. אם זה... אתה לא תגיד על דבר שלא מיודר, שהוא כן מיודר. קשה להיות סוחר, קשה מאוד להיות סוחר ישר, אבל צריך. זה ניסיון גדול, הסוחרים יש להם ניסיונות גדולים. להיות אנשים ישרים ולא לייפות את הסחורה ולא להגיד שהיא יותר טובה, זה ממש קשה, אבל אסור לעשות, אסור לרמות את הבריות. מה?
כאשר עומדים אצל מישהו, מבחינתו הסחורה שלו, הוא אומר, הכל קשה, הכל בסדר. ואם אתה מוצא איזשהו פגם, והוא אומר, תשאיר את זה על השולחן, מה אני צריך לעשות? אני עובד אצלו מצד אחד, אני לא יכול למול במימון שלו, מצד שני, אני גם לא רוצה למכור פסול.
אתה לא יכול למכור פסול.
אז מה אני
לעשות? תגיד לבוס ש... אתה לא יכול למכור פסול. לא יכול. מה? יש מעלה לתרוק תימני. המסורת של התימנים היא חזקה. אז... אני חושב שמי ש... יש מקום, אבל אני לא רוצה לקבוע שדווקא, אבל אתרוג תימני הוא אתרוג שאפשר לאכול אותו גם, ובדרך כלל אתרוג זה בעצם פרי מאכל. האתרוגים האחרים הם לא אפשר לאכול אותם. אתרוג תימני הוא כמו תפוח חץ. אין לו פלחים. ושאר האתרוגים הם עם פלחים. זה אתרוג... אבל יש מסורות שונות. והיו כאלה שהיו מחזיקים כמה אתרוגים כדי להיות בטוחים שהם... נדמה לי שמספרים על הרב ריסק שהיה לו ארגש שלם של אתרוגים, שהיה נוטל מסוגים שונים. לי יש כבר שניים. גם תימני וגם אשכנזי. מה? על חב"ד? חב"ד יש מסורת שלא מורכב? אם יש כמה אתרוגים, למה לא? מה? אני לא שומע. ודאי. אמרתי, אתרוג צריך להיות... אם... בעצם, איך צריכים לבחור אתרוג? אתרוג צריכים לבחור, אם יש, נגיד, אתה בא לשוק, ואתה רואה הרבה הרבה פירות, איזה פרי היית בוחר שהוא נראה לך בשל, טעים, שאתה לוקח אותו? ודאי שפרי שכבר צהוב וכבר... זה בשל. אמנם כשר גם ירוק. כל מה שהוא שיעור. אני פעם סיפרתי לכם שהיה לי עץ אתרוגים. אבל לפעמים היה שאלות על האתרוגים ורציתי לדעת מה הפוסקים אומרים. בירושלים יש הרבה בתי הוראה, יש תורים לבדוק אתרוגים, מומחים מיוחדים. אז פעם לקחתי כמה אתרוגים שלי, אז... והגעתי לאבנוי, אני לא זוכר מי זה היה אז, במאה שערים, תור, עומד שם תור, אבל לפני שאני נכנסתי לבית, אני רואה בחצר שלו יש גם עץ אתרוגים. אז כשניגשתי אליו, אמרתי לו, זה אתרוגים מהעץ שלי. כל היחס השתנה. אמרתי, אני רואה שאצל הרב גם יש שם עץ אתרוג. כשאדם מגדל אתרוגים, אז הוא יודע... שאתרוג זה לא גדל במכונה, זה כמו בן אדם שיש לו נקודת חן כזאת ונקודת חן נוספת, זה... אז ממש הוא לא רצה לפסול לי, הוא ממש ראיתי, הוא מתאמץ שיהיה בסדר. זה אגב, פעם שנייה הלכתי לרב אלישיב, היה לי אתרוג, שאלתי אותו, הוא ירוק. הוא אומר לי, אם זה שיעור, זה בסדר. אבל הרב אלישיב, אני לא חושב שהוא היה אי פעם בפרדס אתרוגים. אז... אבל זה מה שהוא אמר. זה כשר, גם ירוק כשר, אבל אני חושב שאם הוא צהוב, הוא... כבר משל יותר, זה יותר מהודר. בין ההידורים צריכים לחפש, גם שיהיה יפה, גם שיהיה צהוב, גם הרבה, לא רק צהוב, צריך הרבה צדדים יש להידורים. אבל בסך הכל, אם האתרוג הוא כשר, הייתי אומר, כל אחד יבחר לפי טעמו. לא חייב לבחור לפי הטעם של הרב, של רב אחר, של אדם אחר. אם הנקודה צריך משקפת או להסתכל בה, אז זה לא פוסל. הרב ישראלי אמר ככה צריך לבדוק אתרוג. לא ככה, ככה. הרב ישראלי הוא היה רב של כפר. הוא אמר ככה צריך לבדוק אתרוג. יש היום נקודות קטנטנות כלשהן שאני לא חושב שצריך להתחשב איתן. אם זה בולט לעין, אז זה דבר אחר, אבל אם זה צריך לחפש את הנקודה איפה היא קיימת, אני לא חושב שזה פוסל. מה? אז זה תלוי באמת בכמה זה. אם זה כל כך קטן שכל פעם זה נאבד וצריך לחפש את זה עוד פעם, אז הרבה פעמים באים אליי שואל, איפה הנקודה? אני לא מוצא את זה עכשיו, הוא מתחיל לחפש, לא מוצא. אז, אם, אז זה, לא, זה לא נקרא שינוי מראה. שינוי מראה זה שרואים שהמראה השתנה. לא. להסתכל ב, עם זכוכית מגדלת, אם יש חסר, אז חסר כלשהו זה גם כן חסר. אז אם יש משהו שקשה לזהות את זה, אם זה חסר או לא חסר, אז אולי אפשר יעזר בזכות מגדל. אבל בשינוי מראה, מה זה זה? צריך לראות לפי העין. אז הנקודות קטנות כלשהם שהם כלום, אני לא חושב שצריך להקפיד עליהם. אני לא חושב שיש יש מציאות כזאת. אם זה מראה של אתרוג, אז זה לא פוסל, אבל אם, אם זה נראה שחור, אז זה לא, לא טוב. מה? נו. לא, תולעים. יש תולעים קטנטנות, אסור גם לאכול. פעילות למען ארץ ישראל, אני רואה בזה עניין, כן. איפה... זה צריך לי... תמיד לד... זה עוד נושא, אבל עצם הפעילות למען ארץ ישראל, כן, איפה חשובה. אם אין שם הסתכנות של... הסתבכות באיזה משפטים, אז למה לא? אנחנו צריכים לעסוק בתורה עכשיו, מאוד מאוד. אם הייתי חושב שהדבר הזה הוא מהפכני, אז אני הייתי תומך בזה מאוד, אבל אני רואה בזה הבאה שחשיבותה של ההחזות בארץ ישראל בכל מקום ומקום, אני לא רואה בהליכה הזאת איזה פעולה שהיא אקט שיכול לעשות איזה שינוי במדיניות של המדינה או משהו כזה. אז לכן אני אומר, זה מין אקט הפגנתי כזה. אז לעשות אותו בלי להסתכל. משהו שהבאה שאנחנו אוהבים את הארץ ולא מוותרים על שום מקום, יש מקום לזה. אבל לא, אני לא רואה עכשיו איזה דרך ש... של פעולה מסוימת שאנחנו יכולים לעשות אותה, שהיא תעשה את השינוי. אז לכן אני לא חושב שצריך להיכנס לסכנות, לסיכונים שהם של סיבוכים. אני לא רוצה כל כך להביע דעה בזה, להשאיר את זה להגשות הציבוריות. היה אצלי אורי אריאל ושאל אותי האם בחול המועד האם זה נקרא דבר העבד. אמר שיכול להיות שההקפאה באותו היום לא תהיה החלטה להמשך ההקפאה, אבל יכולה להיות אחרי כמה שבועות, ולכן אם יספיקו לבנות יסודות במקומות שיש אישורים ושאף על פי כן הייתה הקפאה, אז אם, אז אחרי שבונים את היסודות כבר אין הקפאה. אז הוא שאל אותי האם זה באמת אפשר להגדיר את זה כדבר עבד, כי זה ספק באמת אולי לא יוכלו לבנות. ולפי הציור הזה, אם זה כך, אז אפשר לבנות בחול המועד גם כן, אם זה באמת דבר עבד. ויכול להיות שיש בזה גם צד של מצווה, מצוות בניין הארץ. אז יש מקום להקל בחול המועד לבנות. מה צריך לעשות? כל מי שיש לו אישור, כל מי שיכול מיד להתחיל לבנות, בוודאי שצריך להשתדל. זה חשוב מאוד מאוד. לבנות במקומות שאין אישורים, צריך מאוד לשקול מה, איפה ומה, איך להשקיע בדברים שיש להם תועלת. טוב, אנחנו נסיים. ברכותיי, חג שמח, ושיהיה זמן של עליות בלבד, כן? כל הזמן, בעזרת השם, ותבואו להתראות בשמחת תורה, ואחר כך בהתחלת הזמן, בשמחה ובטוב לבב, שהשם יעזור שהשנה הזאת תהיה שנה של עלייה גדולה לכולכם, לישיבה ביחד, ולכל אחד ואחד בפרט, בעזרת השם, שנה טובה ומוצלחת, עלייה טובה בלימוד, במידות טובות, ביראת שמיים, באהבת השם, ושנזכה שהשנה הזאת תהיה שנת גאולה, שנת בניין הארץ, שנזכה במהרה לגאולה שלמה.